השם רחמו. שיעור מוצאי שבת קודש פרושה בעל הדחה. התשפ"א בשלב. שיעור מוקדש לעילוי נשמת אמי מורתו זהרה בת מוריתן מתוק. נקראת שרה, שרה. שיהיה נשמת רובה בשור רחיים. האמת היא היורשת היה בשבת, בצד סיוון. היא תצטרך כבר שבוע שעבר, מוצאי שבוע שעבר, אז לא שמתי לב. בעצם לפי מה שדיברנו בכמה מקומות, גם בספר, גם בשולחן ערוך קצר, גם בהילולה, דיברנו פעם אחרונה, תמיד עדיף להקדים מאשר לאחר. כאשר מאחרים זה עובר זמנו בודר גורבונה, הזכויות הן בחשבון הלאה. אם יש, אין אפשרות להקדים, אז אם אין אפשרות באותו יום, אז עדיף תמיד להקדים מאשר לאחר. אולי שבת שענה, כמו שדיברנו, ששבת מתנוסס עדיין אור שבת, אולי קדושת שבת עדיין ממשיך, אולי יש קשר. בכל אופן זה יהיה לתועלת, מתי שיהיה. דיברתי על זה בעבר, אבל כידוע, בתימן, העניין של שדים ומזיקים, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. אפילו אצל תלמידי חכמים. בגלל המצב של בלילות, חושך אפילו, זה פחד. למרות שחלק מהדברים כנראה כן נכונים, אבל הדמיון והמציאות מתערבב ביחד. עם כל התמימות של מצד אחד. למרות שהיו אנשים פקחים, אבל זה לא הפריע להם. יש גם רמאים, נוכלים, שניצלו את זה. מספרים על מישהו שהיה לו חבילה של תרנגולות ביד, עשה היה לו, הוא הולך בלילה, אוסף עם כל החבילה, זה תרנגולות חיות, כן. ואחת נשמתה לו, הוא לא הרגיש שנשמתה לו תרנגולת. נפלא לו, וטוב, הוא החושך, הולך פתאום הוא רואה תרנגולת על ידו. טוב, זה הוא רואה, תרנגולת, אומר לה, אתה יודע, בתימן אתה אומר, סירי פריגיש, מה אני עזר פריג? תלכי לתרקך, אני אין לנו לתרקך. הוא חושב זה שידע. שאתה מאיפה בא, מאיפה, לא חושב שבא, לא אתה מאיפה, מאיפה נחת פה תרנגולת. זה היה תמימות. רבו מורי סיפר לי על סבו, מהריגה. ישבו אנשים בחושך ועם שד. אבל הוא ישב על ידו. אז הוא תופס אותו. יודי, יקי, יודוך, יודי. מה, כאילו, מה זה? אתה לא שד, אתה אותו יד כמו שלי. בקיצור, אני מבין שהמסקנה הייתה שזה מישהו רמה, שעשה את עצמו, שניצל את ה... שאלתי את אמי, תגידי לי, את ראית בתימן שדים ומזיקים? אמרתי, תראה, הרבה מספרים, אבל אני אגיד לך, אני לא ראיתי, מעולם לא ראיתי. אני הייתי, בתורת ילדה, היינו יורדת במדרגות, אני חושב, לשפוך כנראה אשפה או משהו, יורד במדרגות, הרבה מדרגות, על המתחושך, אפלה, מעולם לא ראיתי. אבל הבית שלנו היה מולא תורה. כאילו, כן, לא מחי שם, יכול להיות, כן, היה. אבל בבית שלנו לא התקרבו מזיקים. אני לא רוצה להעריך על הנושא הזה, אבל מי שירצה יראה בספר נחלת יוסף. הוא מעריך על העניין הזה בחלק השני של הנוטט. הוא אומר, לא הוצר לדרוש ממחשפים מעשי שדים, רק אם נהיה חולה על ידי כישוף או מישהו ברוח רעה. אבל זה לא שכיח. שיבוא מחלות משדים ומזיקים, זה יכול מני אלף. כעתים רחוקות. להפוגע ממקצת בני אדם, מה ג'אם, הוא יהיה עדני ועדן. בערי התימון פנימה מאמינים בשדים יותר מדי. על כל דבר גדול אומרים שזה מחמת השדים. וזה החסרון דעת. טוב, הוא היה מקובל אלוהי, הוא יודע מה שהוא מדבר, הוא לא בעל דעות זרות. אדם מבין עניין. כמו שאמרתי, נראה שהיה פה התערבב מציאות עם דמיון, תמימות ורמאות וכו' וכו'. בכל אופן, אני חושב שהרבה מההשפעה של אמי איתי, אין שמות עצורה בצלחים, אתה אמרת לי, תמיד תלך עם אבא שלך, תמיד עם אבא, איפה שהוא הולך, כמה אתה תלך, תמיד על ידו. החינוך הזה, להיות צמוד אליו, כמובן, ואל תעשן ועל זה, וגם כשהלכתי לישיבה, במורה היה מלמד ילדים כל יום שעתיים. בימים היום לא לומדים אחרי הצהריים. אז משתיים עד ארבע, כל היום עושה שבוע היו לומדים. פרושו, פרו, משנו, הלכו, רשי. לפני פורים, בגלת אסתר, טיפון פורים. ואלול, השמורות. אחרי הלימוד. השמורות היה לא בסדר הלימוד, לא מעט. ומי הייתה מקשיבה, הייתה עובד להקשיב, לשמוע, כשהיידה על האפשרות, שבת בצד, שומעת. אני רוצה להגיד, יש דבר שהיום אני חושב שחום ממנו, אבל בעבר, דיברנו, הזכרנו בשם היעבץ, וגם בשם הרשב"א, שיש לימוד של התינוקות של לבית ריבון, יש מנגינה של הילדים, ניגון של בית הספר. דיברתי על זה וציינתי, לא אכנס לנושא הזה, מה בדיוק העניין הזה של הניגון? כאילו, לפי מה שיעבץ לומד, ודייקנו את זה גם בתשובת הרשב"א, זה מתיר להגיד פסוקים איפה שאסור להגיד, 13 מידות ביחיד. אז אם זה היה טעמים כמו בספר התורה, אז הפוך, זה לא סיבה להתיר. אז אלא זה הטעמים מיוחדים. מה בדיוק הטעמים? לא כל כך ברור, אבל מה שידוע אצלנו, של הילדים שלומדים אצל המורה, יש להם ניגון מיוחד, זה לא הניגון שקוראים בשבת בספר התורה, זה ניגון יותר פשוט, אבל היה ניגון שונה ליום ראשון, ליום חמישי, זה קיצוני, והימים שקוראים אותו שבוע. כן, ביום חמישי עושים את הניגון המסולסל, כמו שבשבת. ניגון, כן, כי מה שהילד צריך להתכונן לקרוא בספר התורה, אז לימדו ביום חמישי, אז לימדו את הניגון של מה שיקראו בבית הכנסת. וכל יום אותו שבוע הניגון הוא קצר. אבל יום ראשון היה ניגון אחר. נגיד לכם אחרי יותר. אני בהתחלה נגיד את הניגון הרגיל. הניגון הרגיל, איך שילדים לומדים. בראשית ברא אלוהים, שמיים ותורת. ורס אויתו ובהו ושח פני זהב רוב אלוהים רחב על פני המים פחות או יותר זה הניגון. יש כמה, אפשר כל מיני צורך. זה הניגון שעושים לפעמים בליל שבועות או שנה רבה שמקצרים את הניגון. ורס אויתו ובהו ושח פני זהב, כן, אבל הניגון של שבת זה מסולסל. זה ניגון שמח ומסוזל, ניגון ארוך. זה הניגון אבל ביום ראשון יש ניגון אחר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ אלוהו ובהו הרוח אלוהים הרחב על פני המים. ניגון כבד. מה העניין? טוב, לא יודע, לעשות חילוק בין ימות השבוע, תחילת השבוע, סוף השבוע. אבל מסתם יש לזה קשר עם מה שמובהר במסכת תענית, שביום ראשון אדם הוא חלש. אז לכן הניגון הוא כבד, היום הראשון קצת, לא, זה לא ניגון עצוב, זה ניגון כבד. הגמרא אומרת שאנשי מעמד, אנשי משמר, לא היו מתענים ביום ראשון. כתוב ככה. בערב שבת לא היו מתענים מפני כבד השבת. דל עמר בשבת עצמה שלא התענו. בחוד השבת מה ידעמו, לא? אז יש בגמרא שלושה טעמים. רבי יוחנן אמר בפני הנוצרים. אצלם אז יום עידם. רבי שמואל בן חמני אמר מפני שהוא שלישי ליסירה. אומר השי, אדם נברא ביום שישי. וכל יום שלישי הוא חלוש. ויהי ביום השלישי ביום כהגים. ורש לקיש אמר, נשמו ידירה, ושמוצאי שבת נותנים אותה, אז האדם נחלש. אז כן, אז יש שתי הסיבות שייכות פה. או מפני שזה אדם שלישי ליתירה, אדם נברא ביום שישי. ואז למרות שאנחנו כבר הרבה, אלפי שנים אחרי בריאת האדם הראשון, הטבע הזה נשאר לדורות עולם, ככה נראה. אם כי זה לא כל כך מובן, רש"י אומר, ויהי ביום השלישי ביום כאבי, מה קשור ברית מילה ליצירה, ליצירה? יצירה זה יצירה, אבל ברית מילה, שאדם נחלש, זה, הכאב, הצער של המילה, משפיע על הבריאות שלו. לא כל כך ברור מה העניין בזה. הדברי יציב אומר דבר מעניין, שאדם נוצר, נסתרה ממנו חוואר. אז הניסור של החוואר זה כמו ברית מילה. אז אולי זה עושה את העושה. בכל אופן, זה מה שכתוב פה ככה, או שהעניין של נשמה יתרה זה דבר שלא קשור לבריאת העולם, זה שייך לנו גם עכשיו. זה אומר אולי, אולי זה הסיבה של הניגון הכבד הזה. אפשר להביא את השיעור הקודם, דיברתי בשיעור הקודם, העניין של כבוד התנוח, כמו שישירו, נכון, כבוד התנוח הוא האלוהי, רבי שמעון בר יוחאי, כן? ששרים בחירוף בגידוף התנוח האלוקאי. זה חידוש, מי שמבין, מי שיש בו ירד שמיים, זה חידוש מרעיש, מזעזע. וכדי לבסס את זה, בשיעור המודפס הוספתי דברים שלא דיברתי עליהם בשיעור. אז הבאתי מקורות לזה, שאפילו בפיוטים ושירים, ואפילו שלא מתכוונים, זה חס ושלום זה מסוכן. אפשר לראות בעמוד 9, 10. הבאנו מה שהחידה מביא בשם גורי הארי, אדם היה אומר בתפילה, וחננו מתוך דעה ובינה, במקום והשכל, היה אומר והשכל. שיקל את בנר, אנחנו אומרים בסלט. והבאתי פה מה שכותב רבי דוד מודנה בזכר דוד, שיש אנשים אומרים, לא משנה, מה זה משנה, איך אומרים? לא מתכוונים לזה. ומביאים והסתיום במדרש, כתוב במדרש, ודגלו עלי אהבו ודילוגו עלי אהבו, אפילו עם ארס שאומר בנו ואוהבתו ואוהבתו ודילוגו עלי אהבו. כלומר זה לא נכון, עמי ארצות, אנשים שאין להם ידיעה, לא מבינים, אבל אדם שיודע שיכול לתקן את המעוות צריך לתקן. הוא כותב כאן, מי שחננו השם דעת ובנעת, תאפה, מתעים טעויות, זה מבזה את השם. השרורות נחשבו לו כזדונה. שגגות זה כמו זדונות. אומרים לי שגגה ככה. למעשה, זה לא מתחיל ממש מפה. זה מתחיל במבטא של החסידים והונגרים שאתם מחליפים את הסרי בפתח. במקום להגיד, ברוך אתה, כן, ב-18, אלוהינו, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה אלוקייני, אלוקי אבותייני, אלוקי אברהם, זה, כבר בספר שפת אמת מוהר הדבר הזה, הרב ציון הכהן, הוא יש לו פעם מאמר שלם להאריך את כל הנקודים, את כל התנועות, לא אכנס לכל הנושא הזה, דיברנו פה ושם, על העניין של הסרי, יש לו כמה דפים להוכיח, שזה שיבוש המבטא של האשכנזים, גם אלה שעושים את הסרי A, וכן וחומר אלה שעושים את זה A, זה כבר נחצו עוד דרגה, והוא מביא ראיות ממש ברורות כשמש, הוכחות נכוחות, וגם שהאשכנזים בעצם לא יעזו ככה. ואפילו מהגרה, שרואים כן. בדף רש יוד, ראיתי להזיר ולהזכיר, מי שלא ידע על שיבוש עצום שנגרם לאיש הקדוש צדיק כמו ודאי. שם, שם, שיים. מגיעים לידי כפירה ממש, בתפילה אומרים, אלוקי אבותייני, אלוקי. אם יאסר כמו פתח, כופר בעיקר, קורא אבותי, אלוקי זה אבותי, אבותינו, הם אלוהיו. מה, אברהם הוא אלוהיו? וכמה זה? שלוש עבודה זרה כבר יש. אלוקי אברהם, אלוקי, שלוש עבודה זרה יש לך. עושה אותם אלוהות הזו שלו. אתה לא מבדיל, הרי ממך אלוהי המלך, אמרתי אלוהי אותו, וזה אלוהי בשרי. אלוהי עולם, אלוהי אליהו, אלוהי אדוני אברהם. עושה את העולם את אליהו אלוהיו. אם הוא יגיד, במקום אלוהי אליהו אומר, אלוקי אליהו, זהו. הדברים אמורים גם לגבי אדוני בשרי, יש פסוק אדוני יוסף, אדוני הורס. מי קורא בפתח, מזכיר שם השם לבטלו, משנה את משמעות המילה. טוב, זה רק לפי המפשטה שלו, שהוא ספרדי, אז זה נאי בפתח, זה כאילו זה נאי, זה כמו נאי. לדידן שזה גומס, זה כמו שידוע, רבנו בחי, שהנה נו אדוני, אדונים שלי. טוב, זה לא בעיה, אבל רשע בזה שזה נכון. אבל בכל זאת, זה לא קשור לנושא שלנו. יש פסוקים, האלוהים יגורבני, עוסקי בתורה. לפעמים הנסמך נשאר, כמו עוסקים בתורה, אלוהים יגורב. כן. אבל בכל אופן, פה זה לא קשור אחד לשני. שם אני יכול ללמד עליהם זכות, בתפילה 18. בדוחק, אומרים זה שיבוש, הם לא ישמעו לנו. לא יתקנו את המבטא הזה. עד שיבוא המשיח, הם לא יתקנו את המבטא שלהם. כל ההוכחות שתביא להם, אולי יחידים, לא יודע אם יש אפילו יחידים שיתקנו את המבטא. כמה, אני חוזר, היחידי שהודע שהמבטא שלהם משובש זה אדמור מיטאנס. שהוא כתב זה, שמודה ומתוודא שהמבטא שלנו משובש, אמר, אנחנו פטורים מהתפילה, אנחנו לא יכולים לקרוא נכון, התפילה שלנו זה חירוף וחידוף, יש שיבושים, הבאנו את זה בזמנו, אבל לא יודע בפועל אם הוא תיקן, הוא לא יכול לתקן גם, הוא ביקש מישהו יבוא ללמד אותו, לא יודע אם הם מסוגלים, ולא ירצו, ואולי יחשיבו, כן, מובן, יש לזה גם מסתם החוששים שזה יגרום פרצות וכו' וכו', כאילו אולי זה יגרום ערעור ביסודות וזה, אולי, אין לנו אנשי כנת את הג'לה, לא שיבואו ויתקנו שחחם וחזרו ויסדום לתקן את הדברים האלה, יבואו משיח תתקנו. בכל אופן, אני יכול ללמד עליהם זכות, אחרי שאומרים, אלוקייני, מה זה אלוקייני? פה אז אתה כבר אומר מראש, אצלך עשר את זה פתח. אז אתה אחר כך ממשיך, אז כאילו, אבל זה לא נוגע למה שאנחנו מדברים פה. לכבוד התנוהו האלוהי, זה לא סרי, שהם לא סרי בפתח. פה במקום חירג אתה אומר פתח, זה סתם זה שיבוש כבר אפילו לפי שיטתכם, זה לא, אפילו לפי, אם זה שיטה בכלל, אפילו לפי המנהג והנוסח שלכם, זה שיבוש. זה דבר שהם חייבים לתקן אותו. על זה אין שום תירוץ, זה בזה שיכולים לתקן וצריכים לתקן, וחס ושלום הם לא יתקנו. צערי שבשתי עוד שיבוש, עוד שיר שגם כן חייבים לתקן אותו. ורחמנו לסרן, מי יודע, קודם אמרנו מי שאמרו והשקל, מה גרם לעצמו? שרים, וזקני לגדל בונים ובני בונים, במקום להגיד אוהבי השם, מה אומרים? אוי אוהבי השם. במקום אוהבי השם, אפשר לעבור על זה בשתיקה. מי יודע? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו
תזכנו
השם יזכה אותם לתקן את זה השיבושים. הבאנו בשיעור הקודם לדברי התית אליעזר, ששואל, מביא שאלה על העניין של הרמב״ם הפך את הפסוק, את הסדר לא יהיה גודש ואחר כך לא תהיה גודשו, ככה הרמב״ם כתב, הפוך מהפסוק. הוא רצה לתרץ את זה שהרמב״ם החמיר כדי לא להפסיק פסוק, כל פסוק גודל לא פסקי משה, ו תמהנו על כל המהלך שלו וכל התירוצים שלו. אבל ידידנו רב ישראל מאיר חדד השם שמרו בחייו אמר לי, טוב, מה התירוץ על הקושייה? אני שאל שאלה, למה הרמב״ם? טוב, זה לא התירוץ. האמת היא, לא חשבתי לתרץ את השאלה, כי נראה לך הערה, כאילו טוב, קורא לך הערה קושייה, כן. גם אם לא היה לנו תשובה על זה, עדיף להישאר בסדר חיון, להישאר בקושייה, מה שלהגיד תירוץ כזה משונה, כמו שהוא רצה להגיד בעת תית אליעזר. המארץ מביא כלל, פשוט, פה לצדק חלק בסימן וב, לפעמים, גם שיש קושייה חזקה, עדיף תישאר בשאלה, ואל תגיד תירוץ עקום. אתה יודע, בסדר חיון. מה שלהגיד תירוץ שלא מתקבל על הדעת, פה לצדק חלק בסימן וב. כשיש גושו על איזה מחבר, יותר נוכן שישארו דברו בגושו. ושנמסי סברת זורות כדי לתורס. ספטי חיים פחושים משפטים על פה. אבל בגלל שהוא עורר אותי בשאלה, זה דגדג לי. אמרתי, לא, צריך לנסוף את תירוץ. התאמצתי כדי להפס, ואני חושב שמצאתי תירוץ טוב. הרי הרמב״ם, מה רצה הרמב״ם שם להגיד? איסור שפחה, הרמב״ם כותב שם לפני כן, שזה הלכים מדרבנן, להלכה י' ד'. אבל הרמב״ם רצה להגיד שלמרות שההלכה היא זה מדרבנן, אבל שלא יהיה קל בעיניך, אז לכן הוא מביא תרגום אונגולוס, שלפי אונגולוס זה דאורייתא. למרות שזה לא, ההלכה לא כמו אונגולוס, הרמב״ם לא פוסק כמו אונגולוס. אבל רק אבל רמב"ם רצה להראות את החומרה שבזה, שיש דעות שאומרים אונגולוס מתרגם זה ג'ברא רבא ככה, כן, זה פשוט ככה זה. אבל הרדב"ז מדגיש זה פשוט חלק ד' סימן א' ר' נ' ט'. אז מה כן הפשט? לא יהיה גודש ולא תהיה גדשו. מה הרמב"ם מוחז? מה הפירוש? ונגולס מסביר שזה עבד ושפחה, לא תהיה גדשו, הכוונה שלא לשאת אישה שפחה. ועבד, שישראלית לא תישא עבד. אבל בספר המצוות, סימן שינון, הרמה מגלה דעתו, מה הוא אוהז, מה הוא סובר שזה, מה זה נאמר? כותב הרמב״ם ככה, המצווה השינון 350, הזהרנו לא לבוא על הזכור, הוא אמרו יתעלה ואז זוכר לו תשכב משכב אישו, כבר נכפלו עזורו בזמן היינו בעצמו, והוא אמר לא יהיה גודש מבני ישראל. דענו לפי הרמב״ם, האיסור לא יהיה גודש מבני ישראל זה איסור של משכב זכור, אבל זה בעצם כרגע, יש פסוק אחר, אבל זה האיסור נכפל. וזהו הדרך האמיתי, שזה הלום נכפול לחיזוק. זה התורה חזרה על זה, זה כפילות, אבל זה כיוון שזה דבר חמור, אז התורה חוזרת על זה עוד הפעם. יש הרבה, לא, זה לא רק פה, יש כמה וכמה מקומות להבים שחוזרים על עצמה, כדי לחזק את העין. לא שהוא הזהור או לנשכב. מי אמרו לו לנשכב? איזה פסוק אחר. הוא אומר, בגמור סנהדרין, זה רבי ישמעאל אומר שזה הזהור לנשכב. אבל רבי עקיבא אומר, אין הוא צריך. וכו'. זה מצווה שינון. אחר כך מצווה שינון ה, הרמב"ם כותב, הזהירנו שלא לבוא על אישה בלא כתובה ובלא קידושין. אסור לקחת אישה בלי כתובה ובלי קידושין, והוא אמרו, יאללה, לא תהיה גדשו מבנת ישראל. כבר מכפלו, זה לא בימים בלושון אחר. גם זה כתוב במקום אחר, בסגנון אחר בתורה. אז תחלל וביטחון להזנתו. המוסר בתו פנויה, לא לשם מישהו. בכל אופן, זה הרמה אומר את זה. בכל אופן, זה מה שהרמה אומר, שזה הפירוש. עכשיו, אז לפי סדר המצוות, שהרמה כתב פה, מי שיראה את הסדר שלו פה, בסדר המצוות, הוא מדבר בהתחלה על איסורי עריות. כן, מי לפני כן, ממצווה, עוד הרבה לפני כן, מי שין למד א', הוא מדבר, מפרט את כל איסור העריות, ואחר כך הוא מגיע לשינוי, מה שאמרנו קודם, לפי הקדשה, אחר כך הוא מזיר דברים אחרים, ועובר נושאים אחרים, ואחר כך הוא מדבר, עובר כאילו, הרמם כאילו, כידוע, הסדר של הרמם הוא מופלג, הוא לא מערב דברים, עניין בעניין. אחר כך הוא מדבר על קרבה, אפילו בלי ביה, חיבוק ונישוק, כאילו עבר לדרגה אחרת, לפחות זה, והגיע אחר כך לנושא הזה. אז מובן שלפי הסדר של ספר המצוות, הוא יהיה חייב להקדים, לא יהיה גודש, לא יתנה לפי הקדשה. עכשיו לכן, אז זה מה שעמד לנגד עיני הרמם. כשהוא כתב בעיבור את העניין הזה, לפי אונגולס זה הפירוש, אז הרמם היה לו, אונגולס גם מסביר, מה ההסבר האמיתי? אז זה מה שכתבתי בספר המצוות. לכן הרמם מקדים לא יהיה גודש. כאילו, תסתכל, אם אתה רוצה באמת להבין, אז מה כן ההסבר? הרי ספר המצוות הרמם מקדים, לפני שכתב את המשנה זרה. אז ממילא, לכן הוא שינה את הסדר הכתוב. ככה אני חושב שזה, כאילו, שזה כדי להסביר את הסדר שלו. מי שיראה את הדברים בפנים, יבין את זה יותר טוב, אבל הסדר הזה היה מוכרח לפי המהלך שלו, למה? כדי להקביל את הדברים אחד לשני. בכל אופן, לא שמתי לב כשראיתי את הציטוט של עזר בזמנו, שהמכתב הזה הוא שלח לחכם אחד תימני שחיבר פירוש על הרמב״ם, והוא משבח פה את הספר שלו, כרוך בעמל ויגע רב, עמל לדורות וכולי, ושבח אותו, והוא אומר לו, ראיתי את השאלה שלך, והוא ענה לו ככה. בזמנו דיברתי עם הגרש אוירבך, זצ"ל, שמואל אוירבך. והגענו לנושא הזה של הפירוש הזה על הרמב״ם, ודיברנו על זה, אז הוא סיפר שביקשו מהרב שך לתת נגד הספר הזה על הרמב״ם. אבל אומר הרב שך, כאילו הוא התייעץ, בסופו של דבר הוא החליט לא לתת נגד זה. הוא אומר לי, מה הסיבה האמיתית? הרב שך היה לו הרבה מלחמות. נגד זה ונגד זה ונגד זה. קיצור, עשו מהרב שך כבר בעל מחלוקת. כאילו, עוד נושא להיכנס. זה כאילו, עוד נגד. וגם הגרשת זוהר בך, לא חשיב את הספר הזה. הוא כנראה גם שאל את הגרשת, מה הוא אומר? עשה שאתה מקובטת על הרמב״ם, אסף בכל מיני ספרים. עשה, מה יש בספר הזה? כאילו, אין, לא נורא. אין כאילו... כן, הרי רוב הספר זה 90% מלוקד מהמפרשים. והאמת היא, גם רבנים ספרדים שהיינו בספר ומחשיבים אותו ומביאים אותו, לצערנו, הם מסתכלים מהזווית שלהם, והם לא רואים את הפגמים שיש בספר. מבחינתם, ספר בסדר, אולי קצת... קצת סגנון משכילי, כאילו קצת לדבר בצורה גסה על המפרשים. היה פעם תלמיד חכם חשוב שדיבר איתי, אמר לי, למה אתה אומר שהספר הזה, זה לא, זה... אמרתי, לא, הוא שואל שאלות על הכסף, משנה, על המגיד, משנה, הוא לא מבין מהם שואלים, הוא ענה תשובות. וזה, 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 בחוצפה, וזה, ביהירות. אומר לי, נעשה שתראה לי, תראה לי דוגמה. אמרתי לו, שמע, כשיהיה לי דוגמה, אחר לי, לא עברתי, אתן לך דוגמה בהזדמנות. אז כשהגעתי לאיזה נושא, הראיתי לו, אמרתי לו, שמע, אתה רואה את השאלה הזאת? הרב המגיד כותב ככה. מה הוא שואל עליו? הוא לא מבין מה הוא שואל. הוא לא מבין מה הרב המגיד אומר, הוא חלק עליו, משדחה אותו בשתי ידיים. הסתכל, אמרתי, אמת, אתה צודק. כן. אז הוא כן. אז בכל אופן, אבל האשכנזים והספרדים, גם שראו בספר כזה סגנון חוצפני, וזה כדרך המזכירים, אנשי אוניברסיטה שהם לא מזלזלים בגדולי תורה, אז הם, אבל לא ראו את הרעש שיש בזה. לתימנים הספר הזה מסוכן, כי הוא מביא את הדעות של הדרדאים. מובן. והם, האשכנזים, לא יודעים, לא מבינים בתימנים, וגם הספרדים לא מבינים, לא מבחינים בין תחילת לגל אוילה. מבחין אתם, התימנים, רמב"ם, מנהגים, הם לא בלב אחר, לא יודעים. ממילא לא יכלו לראות את איזה סכנה שיש בספר הזה, כי מבחין אדם זה לא מסוכן. אם זה יהיה באוסר הספרים שלהם, בסדר, יש לא חסר ספרים של אנשים לא בעלי... לא בוא יראה שמיים מהנחוצה. מה?
אצל הפוסקים, אני חושב
המהדורה
הכי מדויקת, זה לא נכון,
הפוסקים
שאומרים משהו, הם רוצים לדייק
מהדורה, אבל אם זה המהדורה הכי מדויקת. לא, המהדורה הכי מדויקת זה פרנקל. כי שם זה נעשה על פי עשרות כתבי יד, הוא עשה כמה כתבי יד בודדים, הוא עשה את העבודה לבד. פה יש מוצבת, שאתם יודעים, כן, וברורו, הפוך, הרבה פעמים הוא דווקא נוסחות, יש נוסחות יותר מדויקות שם. בכל אופן לא צריך את זה. אני לא מדבר, יש עוד מהדורה של שאלה. שזה, כן, אבל לא משנה. לא משנה, מבחינת נוסחאות זה אולי, גם אם זה נכון, אבל לא זה הנקודה, הנקודה היא הפרשנות. הוא הביא הרבה פירושים, כסף משנה, לחם משנה, משנה למלך, העתקות, מכל המפרשים. נו, מילא אם זה המפרשים נדירים, אולי עשה חסד שאסף אותם, אבל את המפרשים שעל הדף, הוא מביא אותם, ובסוף אחר כך, אחרי שהוא מביא אותם, בסוף מחלק להם ציון, או עקיצה, או משהו כזה, אחרי שהוא מביא אותם. אבל אם היה מביא איש פירושים של חכמי תימן ראשונים, היה עושה טובה. אבל העתיק את המפרשים, מה שנמצא ברמם על הדף, מה צריך להתפיס אותם עוד הפעם? ועשו מזה עשרות כרכים. בכל אופן, בעבר דיברתי על כאילו, כמה דברים שראיתי, זה טעויות חמורות, שנאמרים בלשון מדברת זרות, שאין לזה משמעות. מבין יבין.
כל הספרים?
כל הספרים מייחס לו מחנה משהו.
גם תרגום?
גם תרגומים. ברוך השם שאפשר, שלא צריכים את זה. ברוך השם, פירוש המשנה מהדורה יותר טובה. כל הספרים יש יותר. פירושים של חכמי תימן הראשונים, הוא היה מביא טוב. רבנו זכריה הרופא וזה, התעלם מהם בכלל, ומביא את מה הוא מביא? פירושים של רבותיו, פירושים של מהקבוצה שלהם, שהם היו למדו את הרמב"ם בצורה שטחית, לא ירדו לעומק הדברים, כמו שהרבה פעמים ראיתי ופה ושם אפילו הבאתי והפכתי את הדברים, שזה הדברים האלה אין להם ערך. ספר עיניים למשפט, ברכות דפוס בית עמוד בית. הרמב״ם משמיט את הלוקול פוסוגו. רבי עקיבא הגלית תמה, שישמיטו הפוסקים. מביא את זה הגאון רבי ישעיה פיק, באומר השיחה, גם הוא מגן הרמב״ם. אז הוא בא ואומר תירוץ, למה הרמב״ם לא הביא את זה? אפילו אמרו בקידושין, בפוסוגין הם לא בוגעינן, כמו בחסרות ויתרות. ואפשר שהוא עדיין בפרשיות, על כן לא ייתכן שתהיה הלכה זו לעיכובה. הוא אומר תירוץ על הרמב״ם, מעין מה שהבאנו אז בשם לאורות נתן, שכיוון שכתוב בגמרא שלא פסוקים, לא בוגעים בפסוקים, וכמו בחזרות ויתרות, אז גם בפרשיות אנחנו לא בוגעים. דהיינו, איך אני יכול להפרש את זה לא פסוקים בשם? איך אני יודעת איפה יש רווח פרשה? אנחנו לא בוגעים. יכול להיות. גם זה תירוץ מאוד תמוה, כי הרמב"ם מביא את כל הפרשיות החסרות והיתרות על פי הספר של בן אשר, ואם מישהו שינה פסול, אז לפי איך שהרמב"ם מחליט מה הפרשיות, אז זה נשאר זה ככה הלכה. רציתי להוכיח שהמארץ כן סובר את העניין הזה של כל פרשיות לא פסגן משה וכל פסוקות לא פסגן משה, למרות שהרמב״ם לא מביא את זה, כמו שאמרנו, שזה כאילו מהדברים שנשמטו, לא הושמטו אלא נשמטו. בהשו"ת פעולת צדיק, חלק ב', סימן קנ"ו. הרי במגילת אסתר, אנחנו קוראים מגילת אסתר בלי לנשם בין פסוק לפסוק. הקוראים הפוגעים, צערי שמעתי קוראים שלא יודע, הקריאה שלהם עגומה או עגושה, לא מדבר על אלה שלא יודעים, על הקוראים המומחים, אז הם, מה הטעם? אז מאלץ כותב ככה, שוט פעולת צדיק חלק בית המנגנון, מביא בית יוסף בשם אבן עזרא, בעבור שהעזרות הגענו והפסיק הפוסקים ולא היו אחר שונים רבות, סבו אבותינו עליה משולם שלא יפסיק לגורי הפוסוק בסוף. אבן עזרא הוא אחד מהראשונים שמזכירים את הדבר הזה, הוא אומר, עזרא פסק הפוסוקים, והוא לא היה אחר שנים רבות, כאילו מאז הניסים של מגילת אסתר, ציוו אבותינו לא הפסיק את הקורא הפוסוק בסוף. מביא מעריץ לספר מעיין גנים, שהוא מסביר את זה, מה אבן עזרא מתכוון? הכוונה, כותב רבי ראובן מזרחי, תנ"ך עברו כמו יומים ושונים על עזרא, נשתכחו מישראל פסוק הפוסוקים, חזר עזרא והסתר. מאז שעד עזרא בבית שני, אבל המגילה לא עברו יום רבים, שהיה גורם מזמנה. הרי הנס של פורים היה בחורבן בית ראשון, ועזרא היה בתחילת בית שני. כל ישראל קוראים פסוק הפסוקים. לא צריך לשום פסוק הפסוקים, קוראים ידוע מזמנה. לפי שהוא לא הפסיק גם, סיפור ריבתן שלא הפסיק גם, לא הפסיק עזרא. הוא אומר, המארץ מביא את הפירוש הזה, הוא אומר שהבן של רבי אברהם, אפשר, מה פירוש? עזרא, בגלל שהוא היה קרוב למרדכי ואסתר, אז הוא לא פסק. למה? כי היו זוכרים את הפסוק. אז למה אנחנו לא פסק? בגלל שעזרא לא עשה את הפסוק. עזרא לא היה צריך לעשות את הפסוק. עכשיו בני אברהם, יכתיב, למה הם מפסיקים? כלום זה מה שלא יפסיק עזרא גם פני שעדיין היו נזכרים. אם כן, בימי עזרא היו מפסיקים. אם כן, אנחנו לא צריכים להפסיק בשביל הפסוק איתנו. צריך עיון. אז זה... בעץ חיים הוא גם כן מביא את זה, והוא נשאר בסר חיון, אבל במהדורה בסרה הוא אמר תירוץ, וזה גם פה פשוט פעולת צדיק. אפשר, חמון, זה עזרו עצמו לא הפסיקם, אבל מי שמרדכי הפסיקם לא מפסיק אינם. זה עוד תיקון עזרו ג'רר אינם. תוכמו לזה אדם מברוכת, כל פעולה שעוד לא פסגה, משה, אני לא מפסיק אינם. פה זה לא פסגה, צריך לא פסגה. פה סוגו לא צריך פסגה, לשון זכר, אבל פה ראשו זה לא פסגה. מפסגינן, כגרסה שלו פה, לא מפסגינן, זה כמו פסגינן, כמעט אותו דבר. ובגמרא אומר, לא, כל פסוק הוא לא פסגי משה, נן לא מפסגינן לוודו. אז א' רואים שהמעריץ, הכלל הזה כל פסוקו, כל פסוק הוא לא פסגי, זה להלכה למעשה. והוא לפי זה מתרץ. הוא אומר, נכון שמרדכי ואסתר, כשעשו את המגילה, זה פסקו את הפסוקים וכו' וכו'. אבל עזרא לא עשה את זה. אז מה אתה שואל? הרי היו זוכרים. הוא אומר, לא, אנחנו הולכים לפי התיקון של עזרא. עזרא לא הפסיק. אז כמו שעזרא זה כמו משה רבנו. הרי כתוב, הרי כמו בסנהדרין אומרת, אלמלא קדם משה לעזרא, הייתה ראוי עזרא שהתורה תינתן על ידו. עזרא סופר מוהיר בדבר משה. אז עזרא, מבחינה מסוימת, כמו משה רבנו. אז אם כן, אז כמו משה רבנו פה לא שזה לא פסגה, או פסוקו זה לא פסגה, לא מפסיק אינן. אז גם אנחנו, כמה שעזרא לא עשה את הפסוק, אז אנחנו לא מפסיקים. זה התירוץ של מעריץ, ואני האמת היא לא זכיתי להבין, לרדת לעומק דעתו, כי זה לא, לכאורה, כאילו, עדיין התמיהה במקומה. מה התשובה? נכון, אם משה רבנו לא הפסיק פסוק או לא הפסיק פרשה, אז איפה שהוא לא הפסיק, אנחנו לא מפסיקים. למה? כי משה רבנו אמר, תפסיק פה, ולא פה. אם משה רבנו הפסיק פה, אני לא יכול להפסיק כמו שהוא הפסיק. אם הוא עשה פיסוק פה, אני לא יכול לשנות. אבל פה, עזרא לא עשה שום פיסוק, הוא לא צריך לעשות פיסוק. לא שהוא אומר לא לפסק. אתה לא צריך, יש פיסוק כבר. אז מה, עזרא אין לו מה לעשות. עזרא לא עשה. עזרא לא עשה, לא בגלל שהוא אמר לא להפסיק, אלא בגלל שלא צריך להפסיק, שהוא לא היה צריך לעשות את הפעולה הזאת, כמו שיש מה שמרדכי עשה, זה בסדר, מצוין, אין לי מה לעשות. אז לא שעזרא מתנגד, כן. אבל, אז אני לא מבין האמת את העומק של התירוץ, אבל כאילו נראה פה, אולי, המארץ אומר בסוף בדוק, בדוק, שמארץ אומר בדוק, זה לא לחינם, כאילו מבין, אתה ברגע הראשון אולי לא תקבל את התירוץ, אבל אם תדייק, כאילו נראה שיש פה, נראה לי מסתתר פה איזה רעיון, נכון, ודאי, גם המארץ, הרי זה בעצם השאלה, אני מבין את זה, ודאי שעזרה לא היה צריך. אבל פה אנחנו כאילו צריכים להפגין נאמנות לעזרה. כאילו בזה שאנחנו לא מפסקים את הפסוקים, אנחנו אומרים כמה חשוב לנו מה שעזרה עזה ומה שלא עזה, מה שעזרה לא עזה. עזרה אמנם לא עזה, לא בגלל שהוא אמר לא לפסק, אלא בשביל לא צריך, יש, מצוין, אני מסכים לזה. אבל בסופו של דבר הוא לא עשה, מה שעזרה לא עשה, לא, לא, אנחנו לא מתייחסים. כי זה מה, מה שנראה לי מסתתר פה מאחרי העניין, אם כי אני לא מבין את העניין אטומה, אולי בזכות הרבים, אולי צריך להבין את זה.
אם נפסק אחר, הוא לא נפסק בצורה אחרת.
אז לא מפסקים אחרת. אנחנו, כן, כן.
אנחנו יודעים מה הוא פסק.
יש לנו את המגילת הסתן, הפסוק שלנו. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים את כל הפסוקים ביחד. אני אגיד לכם, בעצם יש לי פה, יש, האמת היא שמי שיתבון, יש פה תמיהה עצומה. יש פה תמיהה. למעשה, לא רק שאנחנו לא מפסקים בין פסוק לפסוק, לא נשמעים, גם בין פרשה לפרשה לא מנשמעים. אבל זה לא קשור לפסוק פסוקים. מה, אז, גם בין פרשה, אז מה, גם זה לא. גם זה, יש פרשה, יש רווח פרשה. לא, הכל, טוב, אז זה סיבה אחרת, נקראת איגרת, זה נקרא איגרת, אז כבר לא קשור לפסוקים. אבל, אז שוב פעם, מי עשה את הפסוק הפרשיות? מרדכי, אסתר, שכחת המגילה. מרדכי ואסתר, בפסוקים, וזה, אנחנו, מגילת אסתר, כל התקנות של המגילה, הכל טוב ויפה. אבל צורת הקריאה, אם זה לא מעזרה, מה שעזרה לא שמת על זה, למרות שהוא לא אמר אחרת. הפוך, הוא הסכים לזה. נראה, אם הוא היה אומר אחרת, הוא עושה אחרת, הוא לא עושה. אז אנחנו כאילו, אבל אני אומר, יש פה כמה דבר, כאילו נראה שזה הכיוון, אבל צריך להסביר את זה, איך זה, למה זה ככה. אני גם עוד דבר שתמוע לי, וזה שהוא, לפי, אם זה המהלך, זה מיושב בכיוון. אנחנו הרי כשמחברים פסוק לפסוק, יוצא שבסופו של דבר סוף הפסוק פחות אפילו מהתנאה הפסק יולה. זה משונה. ויהי מימי אחשוורוש, ואחשוורוש מולך מהודו על כוש שמה. ועשרים ומאה מדינה ביומים ההם. אז חיברנו פסוק לפסוק, מה זה כזה? הסוף פסוק הוא גרע מהתנאה, גרע מזוגב. איך זה נהיה הסוף פסוק פחות? לפעה שיהיה כמו שהם, הוא נהיה פחות מהם.
רוצים להבליט את זה,
רוצים להבליט את זה, זה מה שאמרתי, רוצים להפגינים נאמנות לעזרה. כמה שעזרה לא עשה את זה, אנחנו עושים את זה שמרחויה. וזה גם מובן שגם את הפרשיות לא עשו, הוא לא עשה את הפרשיות, רוצים להראות פה שאנחנו הולכים אחרי מה שעזרה אמר. שמרחויה הרעננו, אולי יש אולי ענף חיים, רבי אברהם נזף על העץ חיים, שהוא מביא את זה, הוא מוסיף עוד תשובה, אולי זה קצת ייתן לנו טעם בזה. הוא אומר, הקושיה של רבי אברהם זה קושיה עצומה, לא מצאתי יוד רבי לתאר את השאלה הזאת. גם שאלתי לחכמים, אבל אומר, זה רק לפי הבעין, כן? בסוף הוא אומר, יש לתרץ כמו שכתב הרב מחבר בתשובותיו, חלק ב', אף פעם שמרדכי הפסיק, גם אנם בוחר עזרו ג'רלינן. ולקח ציווי, תשמעו זה, ציווי החכמים שלא יפסיקו המקרה. שמעתם? יש ציווי מהחכמים, ככה אבן עזרא אומר, ציווי, ציוו אותנו, אל תפסיקו. אז זה נראה שכאילו לפי מה שאנחנו אומרים, יש פה איזה עניין היה להדגיש את זה, שאנחנו עושים רק מה שעזרא עשה, ולא מה שעזרא. אבל הוא מוסיף עוד תירוץ. אני לא יודע מאיפה הוא לקח אותו, אבל נראה שכאילו שזה כאן מארץ אומר את זה, אבל זה לא, זה נראה שהוא הוסיף את זה. וזה אולי תירוץ טוב, מובן לנו. במגילה כתוב ככתבם, ככתבם, שתגורא כמו שהיא כתובה. תקרא מה שכתוב, מה שלא כתוב אל תקרא. ואין חיוב להפסיק כמו בספר תורה, מה שלא יפסיק כמו בספר תורה. ככה הוא אומר, קצת המילה ואין חיוב להפסיק, כאילו נראה, שאין חיוב, אבל אם אני ארסה, כן. אין רק לא חייב. אז אולי זה לא מדויק. למעשה מה שנראה לפי המסורת של הקריאה שלנו, שאנחנו עושים את זה בדווקא. לא שמי שרוצה לשנות, לא, זה לא רצוי. שם ברוך הוא יהיה רעיון.
מה ההבדל בין משה רבנו לרב עזרא? אין מה סובר.
משה רבנו הוא לא גם נביא על ישראל כמשה, הוא נביא שאין כמו. בספר ויצבור יוסף בר מדבר על העניין של יום השישי ויחולו השמיים. דנו בזה הרבה ספרים, אמרנו כאילו איך מחברים יום השישי, שזה בעצם זה חלק מפסוק ויחולו השמיים. כידוע יש לזה סיבות למה עושים את זה, או בשביל שיהיה שם אביו בראשי הבתים, או בגלל שחס ושלום אנשים לא יהיה להם טעות והבנה, יגידו ויחולו השמיים, מתי ויחל עליהם ביום השביעי, קדוש ברוך הוא מתי גמר את המלאכה, למה שובתים בשבת, קדוש ברוך הוא עשם לך בשבת, לך ביום השביעי, אמרו לא. אז כשידוע מה שחז"ל אומרים, לא, זה לעיני בשר ודם זה נראה שהוא כאילו ביום השביעי, כי אנחנו מוסיפים מחול על הקודש, כי אנחנו לא יודעים את הגבול המדויק, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את הגבול המדויק, חתך בדיוק בשנייה. אז הוא לא יום השישי הוא יכול להיות שם, מתי שנגמר יום השישי אז הקדוש ברוך הוא שבת מקום מלאכתו, אבל כדי שאנשים התמימים, האנשים הפשוטים, האנשים שלא עלולים לא להבין, אז אומרים לו, תגיד, יום השישי וכו' לא שומע. וכמובן, כדי שלא יהיה להם טעות ושאלה בזה. זו הסיבה שאנחנו מוסיפים בקידוש או בתפילה, אחרי ולפני וכו'. וכותב בחלק שני, סימן פרק 11, סימן ב', סימן ג', הוא כותב שמביא שנהגו את העניין הזה של ביום השישי בדורות האחרונים, הוסיפו אותו ביום השישי, למרות שבדורות האחרונים לא נהגו, ואומר שיש כאלו באו בטענות והרערו על זה, כל פה ראשו, דלא פסגה משה, כל פה סובר דלא פסגה, אסור לעשות את זה. אז הוא כותב ככה, אז הוא מביא את הגמרא בברכות, יש כלל, כל פה ראשו דלא פסגה משה, הגמרא בברכות אומר רבי אבו בן זודרתא, ביקשו לקבוע פרשת בולוג בגרי השמע. היה בזמן שתקנו את הפרשיות, רצו להוסיף עוד פרשה, עוד משהו, קורה שוכב כארי, חלובים ממנו, כי זה דומה ושכבחו וגומחו. למה לא גבו עבו? שוטר החסיבור. דהיינו, רצו להכניס את כל מה שאמר בלעם, ולהכניס את זה עם הפסוק, קורה שוכב כארי, לקריאה שמע. אז טוב, מה אמר טוב, אז מה הבעיה? טוב, אז תורח סיבור, מה לקרוא את כל פרשת בלק בתוך קריאת ימה, זה תורח סיבור. רק תגיד רק את הפסוק הזה, כל השחב כערי, רק את הפסוק הזה כבר לא תורח סיבור, לא צריך את כל המשלים שאמר שמה בלעם. אז אמר לו, שמירה כל פורשו זה פסגה מג'ה, פסגנה, לא פסגה, אי אפשר לקחת, להוציא, לתלוש פסוק אחד מתוך כל הפרשה. יש שם פרשה ארוכה, כל פורשה בלוג, זה דורח סיבור. מחסיד השקל בבית הגמרא הזאת, מוכה מזה, לא דורגו פסוק, אלא אפילו פורשו. כל פעם, כן, רואים שאפילו פסוק מתוך פרשה. אז רואים שהכלל הזה מפורש, בדיוק לא הייתה מראה עיקרו לגבי קריאה בתורה. או לגבי גריאת שמע. כמה ששלוש פרשיותיה, כל אחד מהם לוקחה פרשה שלמה כמו שהיא בתורה. הוא רוצה להסביר, יוצא ככה, הרי אנחנו אמרנו שהכלל של כל פסוק הוא דלא פסגי משה, על מה זה נאמר? על קריאת ספר תורה. אבל פה רואים הגמרא אומרת את זה גם על קריאת שמע, והשמע זה לא ספר תורה, לא קוראים את זה, קוראים כל פרשה קריאת שמע, לא בתוך ספר תורה. אז מה העניין? כיוון א', לוקחים מזה פרשה שלמה בתורה, זה כל אחד פרק אנחנו, וקריאתו של קריאת שמע צריך להיות כקורא בתורה לעניין הטעמים והדגדוגים כנתיבים אותם מסיני, ככה זה מראה משמע ערוך, בשם רבנו יונה, אם כן, אם היו גורם פסול עכשיו, נראה שהפסול היה נכתב בצורה פרשה בפני עצמו. אם היו מוסיפים לגריאת שמע, קורא שוכב כארי, אז היה נראה, איך אפשר לקחת את הפסוק אחד? אז נראה כאילו זה פרשה בפני עצמה, כאילו יש רבע, וזה לא נכון. ג'מירה, כל פורש הזה, זה גם משהו לא בזה. אני מעריך על זה, אחר כך כל הכללים של דרך חינה והדברים האלה. אז יוצא ככה. לכאורה, אם אנחנו אמרנו הלכה למעשה, שהעניין של פה ראשו של הפסגה זה בדברים שאם אומרים פסוק בדרך תחינה אין בעיה להגיד חצי פסוק, רק אם אומרים את זה בדרך כקורא בתורה, והדגשנו יותר אם אומרים את זה בתעמים. אם אומרים את זה בתעמים כמו שקוראים בספר תורה, אז אתה לא יכול לשנות ממה שמשה רבנו מסר לנו. אבל מה נעשה בגדר שמע? אם נגיד שבגלל שמה מותר, מהגמרא רואים שלא. הגמרא לא סיבו בגלל הסיבה הזאת. אז מתראה את הבא יצבור הסיבה, בגלל שגלי השמה זה הטעמים והדקדוקים צריך להיות כמו בקרה בתור. זה קצת קשה לקבל את התירות הזה. לא קצת קשה, אולי אפילו ממש קשה. כמו שלמעשה אנחנו לא קוראים גלי השמה בטעמים. רק הספרדים. הספרדים קוראים גלי השמה בטעמים. אנחנו לא קוראים גלי השמה בטעמים, וגם לא אשכנזים. בעצם כתוב שאנחנו לא קוראים בטעמים, אבל זה רק שיטת רבנו יונה. כנראה שהוא נמשך אחרי השתיל הזיתים. כן, אז לפי השתיל הזיתים הוא צודק. השתיל הזיתים אומר, הרי כדו, השתיל הזיתים הוא מה שיותר הוא משתדל להצמד למורן. גם אם אבותינו לא נגעו ככה, כמה שאפשר לקרב את זה הוא מקרב. אז הוא כותב, שולחן ערוך אומר, צריך לקרוא שם בטעמים כמו בצרה. אומר את זה רבי דוד משרגי. במדינות אלו, דיינו בתימן, אומר אני בוודאי מנו גלמי לקרוא שם בטעמיה. כן, אומר לה, ואבותינו, קדמוננו, קראו את זה בטעמים. אם תזגדג אחד נג'ון ההומן בגריאו הזו, אתם סור כדבריי. אלו שנשתבשו הגריאו מבלי מסיב עליה, בדוג, אם תרצה הועמה. הוא אומר, לפי צורת הקריאה שמקובל אצלנו, נראה שזה הקדמונים היו קוראים את זה בטעמים, אלא מה זה השתבש במשך הזמן. ככה הוא אומר, אני לא יודע איך הוא היה לפני 250 שנה, 300 שנה, לא יודע איך אז היה, כן, אבל גם אנחנו רואים את זה, אני כאילו מובן, רואים לפי הפסוק שזה קצת דומה לפי הפסוקים בתורה. אבל מצד שני, אם נשווה את זה לבשר פה ראשית העגידה, שקוראים בטעמים, היא, אהר דהורים אלה, אבוהו אלוהים, ניסוד, אברהם, רואים שזה קורה בטעמים, בגלל שמה זה, אין מה להשוות, עגידו עושים עם טעמים, עוד כמה דברים שעושים פה בשמע עם טעמים, ויכול לא, שמע, זה, אבל, לא, או שאפילו שירת היום, זה עושים כמו הניגון של קריאה בתורה, לא נראה שירת, שגילי השמע אצלנו זה בטעמים, אם רצו לעשות את זה בטעמים, ומצד שני, הבאתי בספר שולי המעיל בשם מערש בדיחי. אומר, לא שייך אצלנו, גדע שמע, בלי טעמים. זה קבלת קדמוננו, וכו' וכו', יש הריחות על זה. אז אני אומר, לפי זה, יוצא שאם כן, אז נשאר, אז צריכים להבין לשיטתנו, למה הגמרא אומרת, תזכרו את זה גם על גדע שמע. האמת היא, כתוב בספר ברכת אהרון, לוין והמסך הברכות מאמר, הוא גם הרגיש בזה שהגמרא אומרת, הוא הולך על זה שרק קריאת התורה אסור. היה פה מישהו שאמר ככה, זה ואני כן, זה הערה גם עליו, כאילו רק בקריאת ספר תורה אסור. לא נראה לי שזה נכון, ואני מתפלא עליו. זה נראה שגור רבו המחבר של ברכת אהרון, כי בגמרא רואים גם תינוקות של לוין ריבון אסור. איך אתה אומר בקריאת ספר תורה? הוא לפי דברה רק בספר תורה. אם זה אומרים, לומדים וזה, אז הגמרא אומרת, בקושי תיר לי בתינוקות של ריבון, לפני שאילי, אז אי אפשר להגיד שזה רק קריאת התורה. לכן אנחנו מגדירים זה לא קריאת התורה. כשקוראים פסוק כמו בספר תורה, גם אם זה לא בספר תורה. אבל בכל אופן הוא שואל, מה עם קריאת שמע? כותב ככה, זה חידושים על מסכת ברכות, מאמר קוף חת, עוד גימל. בגוף הדבר שכתבנו רק בשעה קריאת התורה, אסור, אבל לפי בשעה תורה, יש לי חזון הג'ום, מדברי השס. כתוב, לא קבעו פה סוגי לתורה שרה, פרשת בלק, כל מקום זה לא פסקי משה, לא פסקי נן. הרי אפילו לא בשעה קריאת התורה, אסור. אולי יש לומר, שקריאת שמע דומו לקריאת התורה. ומעטה מה אסור להפסיק, אבל זולה זה, הנה חנה מדשרה. הוא לא כל כך מסביר, הוא אומר, קריאת שמע זה כמו ספר תורה. ולכן אסור להפסיק. הוא לא נכנס כאילו להגיד שקראו מתקראים בטעמים, או מה, זה הוא לא, זה כאילו אשכנזי, אשכנזי לא קראו את זה בטעמים, אז הוא בטח לא התכמל לזה. אז אני חושב שצריך להסביר ככה. גם שגירה שמע בלי טעמים. אבל זה, כיוון שהקריאה של זה מן התורה, זה דומה לקריאה של התורה. לא צריך לעומם, אתם יודעים, יש מחוזות, תשימו לב, יש כאלה, תשמעו אנשים, אומרים, לא, אני רוצה יסית, עושים זרגה. זה אלה שהתחילו בתימן בדורות האחרונים לעשות להם טועמים. כן, היה, לפי, הבנתי מכמה תלמידי חכמים, שהיו כאלה שניסו לשנות את זה. וכאילו, וקצת היה מזה מחלוקת בקהילות. לא רק, אני אומר, זה נשאר שריד, אלה שעושים זרגו, זה מראה את זה. יש כאלה שמעתם, היו לטות, הקריאה שלנו במסורת זה לא ככה. אבל יש מקומות שכנראה היו כמה תלמידי חכמים, יראו בשולחן ערוך, כתוב עם טעמים, ניסו להניג את זה, ולא הצליחו, לא הכניסו, אבל אולי יש מחוזות שזה נשאר להם, ובפרט בפרשה האחרונה, פרשת סיסית, שהדורות הראשונים היו קוראים את זה במהירות, אז ששינו את זה, זה נתפס יותר עם טעמים. טוב, זה סתם אני אומר, הערה דרך אגב, אבל במילים אחרות, המסורת העיקרית שהייתה בעבר, זה לא טעמים. אז למה בכל זאת, אז הגמרא דנה בזה כל פורש שזה לא פסגם משה? אז כתוב שכיוון, הרי גריאת שמה זה מן התורה. אין לנו דבר אחר שמצווה לקרות אותו מן התורה, חוד מגריאת שמה. רק יש חילוקי דעות מה? יש אומרים פרשה ראשונה, יש אומרים שתי פרשיות, יש אומרים שלוש פרשיות, דברנו על זה בעבר. אבל אין דבר מן התורה שיש חובה לקרות אותו. זה אפילו יותר מקריאת טבע תורה. من التوراة انا حفظت كلا سيف التوراة راك ايش عمري فورش الزخار فورش الفورا افلو ده افلو لو بشوت التوصفات بعض رجاني موريش زخور من التوراة لفي الرمى من شوم كلا من التوراة از قريا شما ده متفى لكرو بكل يوم من التوراة از ايه از بكرا سيف بكرا سيف التوراة تكنا لكرو ده تكنا של משה רבנו تكنت ازا از بזה از كريا חשובה. אז לכן, כיוון שיש לזה דיני קריאה, לכן יש בזה כללים שכל פורש הזה לא פסגע. וזה אפילו בלי טעמים. כי פה, בפסוק, כשאני מדבר על פסוק, זה לא פסגי משה, אז אני צריך איפה סוף פסוק? או אלה שאומרים לפי התנחה וזה גם גודל? אז זה פסוק, כשאני מדבר על פסוק, אז זה החילוקים. פסוק, אז זה סוף פסוק, התנחה, זוגף. אבל אני מדבר על פרשה, לא משנה לי על טעמים. אני מדבר איתך, צריך לקחת פרשה שלמה. לא מתייחס לטעמים, בלי קשר. לפי מאיפה שפרשה פתוחה או סתומה, אז אני דן מצד פרשה. אז הטעמים לא מעלה ולא מוריד. אז לכן, אז אפילו שזה בלי טעמים, אז נשאר פה הדין הזה, ויש שקריאה שמע, זה דבר חשוב. כן? זה פה צריכים להפסיק. אני אמנם באמצע העניין, אבל זה אמצע של אמצע. אז אפשר פה לסיים. אפשר פה לסיים. אני אשכח פה שזה. אי, אפר אבנו, אמרו, חגי, אגב, משווארו, לא יודעים, חגי, אגב, 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 قال بره بسم الله الرحمن الرحيم هذا ميري في بورك ما دخل صبيك هذا هذا ترى يلد يوسف من الرموز يا سارة ثاني كيلو مش عارف ابن ايه نعم بكام يوسف ابن ربي شمعون اللي بيه واحد نهاري ثاني بن موشي ثاني بن موشي
راح نولد عيدو
راح نولد
عيدو بن ابراهيم
عيدو بن ابراهيم
بنسيون
رجل بنسيون ليك بنسيون يبغى يقول كذا شمبر خيسان يقول هذا ولا ما زال مكثر ربنا لك سيدنا ربنا لنا المدر القديم لعبه رحيم عليكم يا رب ما يبا خامه ربا كما قال هم رجل كذا انا يمر يوم حي وشاب وعرب يا رب اني راسا امين.